הגמרא במסכת בבא בתרא סמך עמוד ב, תנו רבנן, כשחרב הבית בשנייה, כשנחרב בית המקדש השני, רבו פירושים בישראל, התרבו הפירושים שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. גזרו על עצמם מפני חורבן את המקדש, אלה שחיו את החורבן, שראו אותו בבניינו ובחורבנו, שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להם רב יהושע. יהושע שאל אותם, אמר להם, כאילו החליט לטפל בהם, אמר להם, בניי, מפני מה אתם אוכלים בשר ואתם שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי מזבח ועכשיו בטל, נשתה יין שמנסחים על גבי המזבח ועכשיו בטל. זה לא נקודה סתם של לצער את עצמו מבשר ויין, אלא כל פעם שאני רואה בשר אני נזכר שהדבר הזה היו מקריבים אותו על גבי המזבח, שולחנו של מקום זה המזבח. היום שם את המידע שולחנו של המזבח, אז המזבח היה אוכל את הבשר הזה, והיום שהמזבח ריק ולא אוכל את הבשר הזה, אני לא מסוגל לאכול את זה. אני מרגיש, זה מביא לי רגשות קשות. נשתה יין, גם כשאני רואה יין אני נזכר מניסוך היין. כן? אמר להם, אם כן גם לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות, אז גם לחם לא לאכול, כי היו מביאים מנחה מסולת חיטים. אמרו לו, הנה חינם, אפשר להסתדר עם פירות, אפשר בפירות. אמר להם, פירות גם כן לא נאכל, שכבר בטלו ביקורים. הרי ביקורים, כל פעם שאתה רואה פירות אתה נזכר הטקס שעה בשעה תעבעת הביקורים, מה שכתוב במשנה, מה זה העשירים מביאים עם קלטות של זהב, כל הטקס שהיה שם זה בפל. אמרו לו, אפשר בפלות אחרים, רק משיבת המינים זה ביקורים, אפשר בפלות אחרים. אמר להם, בסדר, אבל מים לא נשתה. גם מים לא נשתה, משכבר בפל ניסוך המים. כל פעם שאתה רואה כוס מים אתה נזכר שהיו מנסחים מים אגבי המזבח, וסתם אם היה בזמננו היו אומרים לו אפשר זוקה קולה, כן? שזה לא היו מנסחים אגבי המזבח, אבל בזמנם זה לא היה, כן? שתקו, אז הם כבר לא ענו, אמרו, בלי מים אי אפשר, כן? כן? אז שתקו. כאילו כביכול, הוא אמר להם, אם אתם רוצים כל דבר שנזכיר לכם את מה שהיה בבית המקדש להימנע, אז תגיעו למצב שגם מים לא תשתו. אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם. אז אני אגיד לכם מה הדבר הנכון. שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה הגזרה. לשכוח מבית המקדש שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר. כי התחייבנו, אמרה שהתחייבנו להתאבל, שנאמר, שישו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז אי אפשר להגיד, יא, מה שהיה היה, תשכח מזה, נפתח דף חדש. אי אפשר, יש חיוב להתאבל. להתאבל יותר מדי היא גם אי אפשר. למה? שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. בכתיב, במהרה אתם נריב ואתו אתם קובעים הגוי כולו. כשקובעים גזרה לציבור, דווקא אם כל הציבור יכולים לעמוד בה. אלא כך אמרו חכמים. אז מה כן? מה עושים? שלא להתאבל אי אפשר נגזלה גזלה, להתאבל יותר מדי אי אפשר לעמוד בזה. מה עושים? אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיב ומשייר בו דבר מועט. הרי דוד המלך בשעה שנשבע להשם נדר לאביו יעקב עם אבו ואוהל ביתי מעלה על ארץ יצואי, אם אתן שנת לעיניי להפפה את נומד, אמצא מקום לשם משכנות לאביו יעקב. איך אני מסוגל לישון תחת גג וקירות מתי שבית המקדש הקדוש ברוך הוא ביתו של השם שהקדוש ברוך הוא חרב, כן? לא, אי אפשר, אז מה, תחיה כל הזמן בשדה? אז תעשה את הבית רגיל, שר אדם ביתו בציד ומשייר בו דבר מועד. וכמה אמר רב יוסף, אמה על אמה, אמר רב חיסדא כנגד הפתח. אז מה שאתה משאיר משהו זכר לחורבן, זה מראה שאתה לא רוצה לשכוח מבית המקדש, אבל צריכים לחיות את החיים, אי אפשר. כן? עושה אדם כל צורכי סעודה, אדם עושה סעודה יפה, ככה זה גם לא מתאים, שולחנו של קדוש ברוך הוא ריק ואתה עושה סעודה, משייר דבר מועט, מה יבוא מרפפה קסה דהצנה, איזה מאכל, איזה מאכל שהחלבים אוהבים לאכול או משהו, נגיד, זה היום, היום תחינה אל תשים, זכר לחורבן. משעידים משהו. עושה אישה כל תכשיטיה, גם כדי יכולה להתקשט עם בית המידע שחרה, ומשיירת דבר מועט, מה היא אמרה בת סידה, שנאמר, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי. מה היה ראש שמחתי? מה זה הראש שמחתי? המקסימום של השמחה? אמר ביצחק, זה אפר מקלה שבראש חתנים. זה על ראש שמחתי. על הראש של החתן היו שמים קצת אפר, עד היום משהבי נוהגים את זה, לפני שהחתן יוצא לבית הכנסת, שורפים קצת שביית או משהו, שמים לו אפר, שנאמר על ראש שמחתי. אפר מקלה שהיו שמים על הראש של החתנים. אמר לפאפה, לבי איך מנח לי במקום תפילין. באותו מקום של הנחל התפילין שם השמים, שנאמר, לשום לעבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר. וכל המתעבר על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר, שמחו את ירושלים וכו'. תניה, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש, דינו שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בכלל, אלא הם גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. זו הגמרא במסכת בבא בתרא, סוף פרק שלישי, דף סמך עמוד ב', כן? כתוב כאן את היסוד הגדול, הכללה, הכללי, ההנהגה הנכונה שאדם צריך להתנהג בנושא הזה שנקרא חורבן בית המקדש. להתאבל לגמרי אי אפשר, אי אפשר לעמוד בזה. שלא להתאבל כל עיקר גם אי אפשר, כי מגזרה גזרה צריכים להתאבל על ירושלים. אז מה עושים? להשאיר פינה, להשאיר חלק. מה זה להשאיר חלק? אז כתוב בתכשיטים ככה וחתן ככה ובבית להשאיר המה על המה. אני רוצה לחדש כאן, כן, על פי הגמרא הזאת, כמו שיש עניין לשייר בסיוט של הבית, ויש עניין לשייר בסעודה, ויש עניין לשייר בתכשיטים, יש עניין לשייר בזמן. הכלל הוא שעבדו את השם בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. זה מצווה גדולה, אדם צריך להיות בשמחה, אי אפשר לעבוד את השם מתוך עצבות, כן? אבל גם זה בעיה, למה? איך אתה תהיה בשמחה? איך אפשר להיות בשמחה אם כתוב אסור אדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה? רק אז ימלא שחוק פינו. רק מתי שעבר משיח ימלא שחוק פינו. עכשיו, איך אפשר לצחוק מתי שבית המקדש חרב? יש בשלה הקדוש, כשמספר את התיאור מה שהיה לימוד של ליל, בליל שבועות שנגלה להם המלאך, המלאך שנגלה לבית יוסף ולרבי שלמה הלוי אל כבד שם הקבוצה היא, אז הוא אחד מהדברים שכתוב שם, ואם הייתם יודעים כמה הצער של השכינה וכמה שהיא מתגוללת באפר, לא הייתם מעלים על דתכם לעלות חיוך על פניכם, ככה הלשון שם. אז בעצם מצד הכלל הזה שחורבן בית המקדש, אפילו אי אפשר לספר בדיחה, אי אפשר לחייך בכלל, אי אפשר לחייך מתי שמדדת חרב, רק מה? שוב, אין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה. אז כמו שצריכים לשייר באוכל ובבית, לשייר קצת פינה, כן, זכר לחורבן, יש עניין לשייר בזמן, בלוח השנתי, כן? אדם צריך להיות בשמחה תמיד, אבל שמחה תמיד סותר את הכלל של ירושלים. אז השאירו שלושת השבועות, שזו הפינה שאדם ממעט בצחוק, ממעט בשמחה, כן? כדי לקיים את ה... מתאבלים עליה. זו הפינה שיש בזמן. כמו שיש פינה בבית ובסעודה, יש גם פינה בזמן. זו נקודה הקדמתית. הדבר הזה מתבטא בהלכה. בשולחן ערוך כתוב בסימן תקנ"א סעיף ט"ז, יש נוהגים שלא לרחוץ מראש חודש, ויש שאין נמנעים אלא בשבת זו, שבוע שחל בו, ויש מתענים מיות זין בתמוז עד תשעה דבר. הרבה לא יודעים את זה. גם אני לעצמי למדתי, אבל לא שמתי לב שיש מנהג, יש כאלה שצמים פשוט משבעה עשרה בתמוז עד תשעה דבר, מתענים. אומר המשנה רק כאן, תמיד חכם, אין כדאי שינהג בחומרה זו, שממעט ממלכת שמיים, שאי אפשר שלא יתמעט מלימודו איזה שעות מפני התענית, וצריך לשקול במוזן צדק בעניינים אלו. אבל כאילו בעיקרון, אילולי הנקודה הזו שתמיד חכם, יש פה איזו הנהגה מסוימת של עצום 21 יום, מ-17 בתמוז עד 9 באב. כן. יש ספר שנקרא סדר היום לאחד מהקדמונים, כן? מביא כאן, וכן יש נוהגים שכל שלושה שבועות אלו שהם כף א' יום, יום שיש מי"ז בתמוז עד תשעה באב, אין אוכלים בשר ולא שותים יין, כי משבת לשבת יפנה כבול השבת. כאילו גם אם אדם לא יכול לצום בגלל שיכול להיחלש, אבל יש כאלה נוהגים לצייר את עצמם מבשר ביין רק בשבת. וסמך לדבר מדניאל שכתוב בו, דניאל היה בגלות בבל, לחם חמודות לא אכלתי ובשר ויין לא טעמתי עד מלות שלושת שבועות הימים, ככה כתוב הפסוק שם, זה פסוק. וראוי לכל תמיד חכם לנהוג כך, אם בידו לעשות שאינו חלוש כל כך, כיוון שהם ימי הרעה ובין המצרים כבדים לנו בעוונות ביתרה מזלנו, ראוי לנו שנחלה עצמנו על כך ולפחד מן הדין כאילו חרב מונחת וקרן זווית. זאת אומרת, יש הנהגה, באופן כללי אדם צריך להיות בשמחה תמיד, אדם צריך לאכול מה שהוא צריך ורווח, כן, כפי הצורך, כן? אבל בימים הללו זה הפינה שמשאירים זכר לחורבן בזמן, וכאן כתוב ראוי לתלמיד חכם, כנראה שזו הנהגה יותר ראויה לתלמיד חכמים שמבינים את העומק של העניין. לא כל אחד מסוגל להתאבר חובה בית המקדש, אבל תלמיד חכמים צריכים להתייחס לימים הללו יותר ברצינות מאשר שאר אנשים. בהלכה זה מתבטא בעוד דבר, וכאן כבר אין מחלוקת בזה, סעיף י' ז', טוב להיזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש, אבל על פיון הבן אומר ולא יחמיץ המצווה. כן, על פרי או על מלבוש לא להגיד שחיינו. למה? שחיינו זה ברכה על שמחה, אדם שמח שיש לו פרי חדש או מלבוש חדש, וכיוון שיש עניין בשלושת השבועות האלה שלא להיות כל כך שמח, אז למעט יש טוב להיזהר שלא לומר שחיינו בין המצרים. מביא כאן ואלתו בשבתות בינתיים מותר לברך שהחיינו בשבתות שבין המצרים, ובכתבי הארי אוסר אפילו בשבת. הארי זה למש אפילו בשבת, ונראה לי למחל י"ז בתמוז ושבת ונדחה מותר לכולה אלמה. זה ואלתו כמביא המשנה ברורה, כמה כמביא, כן, טוב לזהר למש שחיינו אף אגב ואפילו אבל מברך שהחיינו במקום ימים אלו, כבר שהזמן הוא זמן פורענות, אבל תוך שבעה מברך שהחיינו. למה? כי זה לא זמן של פורענות, הוא נמצא בצרה, אבל התאריך זה לא תאריך של, אז הוא יכול להגיד שהחיינו הגיענו לזמן הזה, אבל כאן שזה זמן של פורענות, אז איך תגיד שהחיינו והגיענו לזמן הזה? כן, זו הסיבה להחלק מזה לאבלות, אין כדאי לומר שהחיינו הזמן הזה. כן, על פרי או מלבוש, וממילא לא יאכל הפרי ולא ילבש הבגד. אחד יכול להגיד, טוב, אז אני אקח את הפרי בלי שהחיינו. לא, כי יש עניין. אז להימנע מלאכול פרי חלש ובגד חלש, כן? כתבו אחרונים, אישה מעוברת, מותרת לאכול פרי ולא שחיינו, שמה תתאווה, וכן חולה גם כן, כן? על כל פנים, זו הלכה שמופיעה בשולחן ערוך, שבזה כבר לא, אין בזה מחלוקת, אפילו שהמשנה הוא אמרי כאן שהגרא, והגרא בביאורו חולק על זה, וכתב זה חומרא יתרא, כל העניין של שחיינו, וכן התז מפקפק בזה, ועל כן בשבת אין להחמיר בזה, ולאו הכי הרבה אחרונים מסכימים להקל בשבת. האריזה להחמיר גם בשבת, הוא ידע את העניין של על פי הסוד, אז מי שרוצה להקל יש לו על מי לסמוך. על כל פנים, עיקר העיקרים, מה שאני מביא את ההלכות האלה, זה שעלם, בפרט בן תורה, כמו שכתוב כאן תמיד חכם, צריך להכניס לעצמו את המיוחדות שיש בימי בין המצרים בימים הללו. הם לא ימים רגילים, הם לא ימים רגילים. אני זוכר מורי ורבי רבי יהודה דשליטא היה אומר לנו תמיד, מדי שנה היה מזכיר, אומר שהוא זוכר את ירושלים של מעלה, הוא היה ילד, הוא אומר כל בין המצרים ירושלים כולה לבשה אבל, אנשים לבשו טניס שפתי נעלי בז שלושה שבועות לצייר את עצמם, כאילו מי שרוצה בשר יין, מי שרוצה בשר יין, אז עשו לפחות משהו לעשות להראות שהימים הללו הם לא ימים מיוחדים. עבדו את השם בשמחה, נכון? גם יש שמחת חתם לקרב, צריכים להשאיר משהו, אפר מקלה, גם יש מציינים את הבית, משאירים המעלמה, אז גם בזמן עבדו את השם בשמחה, אבל צריכים שלושה שבועות שהאווירה הכללית תהיה אחרת, כן? זה מצד הנקודה של ההלכה של אבלות החורבן. אבל יש כאן עוד נקודה שצריכים להדגיש אותה, וכדאי לדעת אותה ולבסס אותה. באמת לא מקובל, בפרט אצל בני תורה, לא מקובל אצלנו להתייחס כל כך לנושא של עניין של מזיקים, של שדים, של דברים כאלה. אנחנו הולכים בדרך תמים, תמים תהיה עם השם אלוקיך, מקיימים מצוות, כן? אבל כאן יש הלכה. בסעיף י"ח כתוב ככה, צריך להיזהר מי"ז בתמוז עד תשעה באב, שלא ללך יחידי מארבע שעות עד תשע שעות. ארבע שעות זה שעה אחרי זמן קריאת שמע, כן? נגיד היום קריאת שמע זה 9:40 של המגן אברהם, נגיד ב-10:40 זה שעות זמניות, 10:40, 10:50, עד סוף 9 שעות, אומר המשנה ברורה, מסוף 4 שעות עד סוף 9. זאת אומרת, יש איזה 5 שעות שיש לי מנע מללכת יחידי. למה? משום שבהם כתב מרירי שולט. יש מזיק שנקרא כתב מרירי, מכתב ישוד צהריים, הכוח שלו זה בצהריים. ובגמרא כתוב במסכת פסחים, ועוד מעט נקרא את המדרש, שכוח השליטה שלו העיקרית, תמיד, אומר כל השנה ספק שולט, ספק לא שולט, אבל הכוח השליטה שלו העיקרית זה מ-17 בתמוז עד 9 באב, ולכן יש להיזהר בשעות שיש לו הכי כוח, ובימים שיש לו הכי כוח, שזה בימי בין המצרים, שלא ללך יחידי, במקומות יחידים, במקומות בודדים, נגיד אם נמצאים באיזה קאמפ, לא ללך ביערות, כן, בשעות האלה, כן. ועוד דבר, עוד דבר שכתוב בהלכה, ולא יקו התלמידים בימים ההם, שלא ייתנו מכות לתלמידים בימים ההם, זה מסוכן. גם אם יש צורך לפעמים לתת מכה לילד, לחנך אותו, אבל אם תיתן מכה בימים שבין המצרים, זה יכול להיות רחמנא ליצלן סכנה. סכנה. יש פה נושא, הנושא הראשון שדיברנו עליו היום זה נושא של חיוב האבלות, וחידשנו שכמו שיש חיוב להשאיר פינה בבית ובסעודה ובחתונה, יש חיוב להשאיר פינה בזמן, והפינה של הזמן זה 3 שבועות, וגם מי שלא יכול להתענות כל 3 שבועות, יש עניין להימנע מבשר ויין בתור עניין, או לעשות איזו הנהגה מסוימת של אבלות בימים הללו, וטוב להיזהר מלומר שהחיינו זה נפסק בהלכה. אבל עכשיו נכנסים לנושא של הסכנה שיש בימים הללו, השבילות. המצב של כלל ישראל הוא מצב שביר בימים הללו. אני רוצה לקרוא קצת בפניכם את המקורות, ואחר כך להוסיף איזה ביאור, איזה נקודה שהתחדשה לי אתמול, שלשום, בעקבות הצום, בקשר לנושא הזה. כן. עוד רגע, עוד רגע. כן. יש במדרש רבה, ככה, במדרש רבה, יש כמה מדרשים, הוצאתי זה עכשיו מהמחשב, כן? במדרש רבה 1, פרשה א', פסקה כ"ט. דבר אחר, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. מה זה בין המצרים? בימים דעקה, בימים של צרה. מצרים זה מצרים, במצר, אבל צר זה לשון מצרים, לשון צרה. בימים של צרה, כל רודפיה השיגוה. מי זה כל רודפיה? משיבה עשה בתמוז עד 9 באב, שבהם כתב מרירי מצוי, כמו ברעת אמר, מדבר באופל להלוך, מכתב ישוד צהריים. רבי אבא בר כהנא ורבי לוי. רבי אבא בר כהנא אמר, דהוג עזיז סוגיה דתיהרה מרשהון בשיט עד סופיון בתשע. לא הבנתי מה זה גזיז סוגיה דתיהרה, חותך משהו של הצהריים, מתחילת שעה 6, זה שעה צהריים, עד סוף שעה 9. ורבי לוי אמר, דהוגזיז סוגיה דיומא מסופיון דארבע, זה ההלכה שנפסק, סוף שעה 4, עד רשיון דתשע. ואינו מהלך, הכתב מרירי הזה לא מהלך, לא בחמה ולא בצל, אלא בצל הסמוך לחמה. מקום שיש צל הוא לא מהלך, במקום שיש חמה הוא לא מהלך, אלא בצל הסמוך לחמה, ועל זה מביא המשנה ברורה כאן, כן? וכן יזהרו בימים אלו שלא ללך בין חמה לצל. בגבול שבין חמה לצל, שם זה המקום הכי מסוכן, וכאן הוא לא אומר בשעות האלו. זאת אומרת, מה שמה ככה? בשעות האלו לא ללך יחידי בשום מקום, לא בחמה ולא בצל, כי זה השליטה שלו. במשך כל הבין המצרים, גם במשאר שעות היום, לא ללכת בגבול שבין חמה לצל, ששם זה מקום הימצאו. כן? אומרת הגמרא כאן, רבי יוחנן ברב שטון מלוקי, רבי שמעון מלוקי, רבי יוחנן אמר, איך הוא נראה הכתם הרביעי הזה? כולו מלא עיניים, קליפות קליפות, כמו קסקסים, ושערות שערות. ורב שמעון מלקיש אמר, עין אחת נתונה על ליבו, וכל מי שרואה אותו נופל ומת. ומעשה בחסיד אחד שראה אותו ונפל על פניו ומת. ויש אומרים יהודה ברבי היה, שמואל חמתה, שמואל ראה את המזיק הזה ולא נפל. אמר אחן בית, אמר אחן בית, לא יודע מה זה. רבי אבאו, הווי עתיב, זה סיפור שמובא בכמה מדרשים, רק אני קורא אותו מדרש אחד שלא להכביל עליכם, אז זה מובא בבקוד שמוני וכמה מקומות. רבי אבאו הווי עתיב ומתנה בעדה כנשתה מדוכתה לכיסרי. הרב יושב ולומד באיזה בית מדרש, בית הכנסת, בכיסרי. חמה חד ברנש דטעין חלה קטיטה ועזה למינכה לחבר. הוא ראה שתיים שהיו רבים ביניהם, ואחד רודף אחר חברו עם איזה משהו, איזה עץ קטן כזה, שמנה רגלה, פאפגר לסיפה. אתה נוכל, הוא יכול, עשיתי, אני נפל, כן? והוא ראה מזיקה קאי בטרה. הוא ראה את המזיק הזה אחרי הבן אדם הזה, דטעין קטיטה לפרזלה, שהוא לוקח מקל של ברזל שיכול להרוג, כן? צרח, כאן בצרח, צעק רבי אבאו, אמר לו, מה את באה קטיל חבריך? מה אתה הולך להרוג את חבר שלך? כמו אמר לו לחבר של רודוס, אמר לו, בהרה ברנש קטיל חבר, אתה צוחק עליי במקל כזה, אפשר להרוג את ה... אפשר להרוג מישהו? זה לא עושה כלום, לא עושה כלום. אמר לה, המזיק הקאה בטרה, דטיין קטיטה בפרזה, יש מזיק אחריך שהוא בא עם מקל של ברזל. את מחלה בהרה והוא מחלה בהי. אתה מקל לו במקל הקנה הזה והוא ייתן את המכה בברזל ומת, והוא ימות ואז נקרא שאתה הרגת אותו. לכן רבי יוחנן הווה מפקד בספריה ומתנאיה. רבי יוחנן היה מצווה לסופרים ואלה שנמדים משניות, דלה להבון טעונין הרקת מינוקיה באילן יומין, שלא לתת מכות לילד ברצועה, הרקת זה רצועה, המשנה הוא המדיק כאן, מפורש במדרש, ואפילו ברצועה יש להיזהר. לא רק במקל, אלא אפילו ברצועה, זה יותר קל, זה לא עושה שום רושם, סינטורון, גם זה יש להיזהר בימים הללו. רב שמואל בן נחמני, הווה מפקד לספרי ומתנאי דהיריון מפטרים רב תלאי בארבע שעים. אחד היה אומר להם שלא יקו, השני היה חושב שזה קשה, כי פעם החינוך היה מאוד בנוי על ה... על הרצועה, כתוב אמנה הספר, והרצועה ירדו כרוכים זה בזה. אז הוא היה מפחד שהמורה לא יוכל להתאפק. הוא אומר, יותר טוב שיעשו חופש לילדים. יותר קל שיעשו חופש לילדים מאשר לצוות למורה שלא יקה את התלמידים. כן? בכתוב שהיו שולחים אותם מהבית ספר בארבע שעות. היו יוצאים יותר מוקדם בשעות המסוכנות של כתר מרירי. כן? הבעיה היא שנתנו חופש לילדים ושלחו את הבעיה להורים. כן? כי האמא מתעצבנית כל היום ויכולה להרביץ להם. באמת יש ניסיון, מי ששם לב הבית, דווקא אפילו מי שלא נוהג לתת מכות, דווקא בימים הללו מתחיל להיות ניסיונות לתת מכות. קורה דברים בדיוק, אם אדם לא שם לב לזה, אבל כתוב כאן שזה חמור, זה יכול להיות אסון, עד כדי כך שהוא רוצה לתת לו מכה בקנה, והמלאך בא מאחוריו ונותן רחמנא ליצלן מכת מוות. אז הנקודה שצריכים, שתי הנקודות שצריכים להתחזק בשיחה הזו רציתי להעמיד. א', העניין של אבלות החורבן בית המקדש, שזו חובה וזה השיעור שאנחנו מחפרים על כל המוזיקה ששומעים כל השנה, שבכלל יש אומרים שאסור לשמוע מוזיקה להלכה, אסור לשמוע כלי זמר כל השנה, מפני שחורבן בית המקדש, כן? אז לפחות יש סיפור, לא יודע אם אתם שמעתם עליו, זה נמצא בספר ירושלים של מעלה. זה היה לפני למעלה מ-100 שנה, או אולי קרוב ל-100 שנה, בירושלים של מעלה, ככה קראו לזה, וקראו בתוך ירושלים, הכל היה חרדי, היה כמעט חילונים, היו רחמנא ליצלן מתים במגפות, אנשים היו נופלים ברחוב, אנשים צעירים, לא היה אפשר, לא היה אז בקונס, לא היה חיסונים, לא היה מי שיעצור את המגפה, וגם היה מסוכן לנגוע בהם כי זה היה מדבק, אז היו אנשים מושלחים ברחובות מתים, רחמנא ליצלן היה מצב דבר קשה מאוד, ועשו תפילות, עשו צומות, ולא הצליחו לעצור את המגפה. עד שנתעפו שלושה גדולים מקובלים, מהאשכנזים ומהספרדים, ועשו מה שצריכים לעשות, ונסו לחברון, לקברי אבות וטבלו גם במקווה אריזה, עשו כמה דברים שצריכים לעשות, וביקשו שאלת חלום. שאלת חלום זה דבר שצריך הכנה, לא כל אחד יכול לעשות שאלת חלום. עשו דברים, ושלושתם נגלו עליהם בחלום אותה מסר. שלושתם התנבאו באותו סגנון, שטעם הקצף, הגזרה שיש בשמיים, זה על זה שיושבי ירושלים שכחו מהחורבן. והם חיים חיים רגילים, חיים שגרתיים, עושים חתונות, עושים שמחות, וכאילו עוד ישמע, והרי יהודה וחוצות ירושלים, כל ששון, כל שמחים, הרי יהודה וחוצות ירושלים, כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל קלה. מה עם בית המקדש? אז לא בית המקדש, אבל יש כל חתן וכל קלה, וזו הסיבה שיש קצף. התאספו שלושת הרבנים וגזרו גזרה, שמהיום כל תושבי ירושלים, ובניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות, אסור להביא תזמורת לחתונות. חתונות בלי תזמורת, וזה מנהג ירושלים, אם ראיתם, בחתונות ירושלמיות, רק איזה חסידים? זה כל ספרדים, אשכנזים, כולם. זה מנהג ירושלים, שעושים חתונות רק בתוף, מתופף, אבל בלי קלרינטה ובלי אורגנו. זה תקנה של רבי יוסף חיים זון מסלטיקן לכל הדורות הבאים. לכל הדורות הבאים, רק מה? רק לאנשי, ככה, בדור ההוא גזרו שבירושלים לא ישמע קול וזמר, ולדורות הבאים רק בני צאצאים של אותו אנשים שהיו בירושלים בימים ההם. יש סיפור מסופר שם גם כן בירושלים של מעלה, שאחרי שגזרו את הגזרה הזאת, אחרי כמה שנים, הייתה חתונה של ירושלמי אחד עם בחורה אמריקאית, מאמריקה, והמשפחה באו מאמריקה לחתונה, והאימא מאמריקה אמרה, מה, חתונה בלי תזמורת, אמריקאים יעשו חתונה בלי תזמורת, אבל זאת תקנה, מה התקנה, אנחנו אמריקאים, אנחנו זה, לא שייך, כן? היה הרבה מחלוקת בעניין הזה, והזהירו את האישה שלא תעבור, לא תפרוץ את הגדר, והיא תעקשה על זה שיהיה חתונה ולא תהיה חתונה בלי תזמורת, והם הזמינו תזמורת, בערב החתונה כמה שעות לפני החופה, האמא נפטרה, האמא של הקלה נפטרה, כן, רחמנא ליצלן, והיו צריכים לעכב את הקבורה בשביל לעשות את החתונה, וכמובן הבינו שזה בשביל זה, ואף אחד לא העיז לעשות תזמורת. עד היום, באמת, כל צאצאי ירושלים, אני הייתי בחתונות של משפחת קופשיץ, הרב קופשיץ מכל יעקב, הם צאצאי ירושלים, חיים זוננפלד, כן, מקפידים מאוד שלא לעשות תזמורות. עם, עכשיו הייתי בחתונה, לפני כמה חודשים בארץ, גם כן בירושלמים, הקלה ארגנטינאית, אבל החתן ירושלמי, ועשו רק עם מתופף, חתונה יפה והכל, כן? הכל פנים, מה הנקודה? הנקודה שצריכים לדעת, המצב הזה שאנחנו חיים היום, מיום שנחרב בית המקדש השני עד היום, לא הייתה תקופה של זוהר ואושר ואושר לעם ישראל כמו התקופה הזאת. לא הייתה תקופה. אנחנו היום, הבעיה שלנו זה איזה אוטו להחליף, כן? ואיפה הולכים לחופש וזה, כן? פעם הדאגה היה עם מה יאכלו מחר, כן? לא הייתה תקופה של רווח, שפע, לעם ישראל מכל הכיוונים. בתי מדרשות, ישיבות, כוללים, מדינת ישראל, צבא, מכל ההסתכלות שרוצים להסתכל, המצב הכי טוב בגולה 2000 שנה, זה המצב שבימינו. וכאן יש סכנה גדולה ועצומה, שהמקטרג יכול להגיד, שוכחים שנמצאים בחורבה, שוכחים שנמצאים בגלות, כן? וצריכים, אז מה צריכים לעשות? אי אפשר, אנחנו לא בדרגה להתאבל כל השנה, אין הציבור יכולים לעמוד בה, אבל להשאיר פינה אחת, שלושה שבועות, בפרט בני תורה, כן? שישימו דגש שהם לא ימים רגילים. יש בעיה, הילדים נמצאים בבית, אין להם מה לעשות, לטייל, לא לוקחים אותם לטייל, כי זה בין המצרים וההורים, אברכים לומדים בכולל, זו בעיה, אני גם סובל מהבעיה הזאת. אז מארגנים קמפים, שוב, מה הרווחנו, עושים טיולים, עושים זה, כל שנה רחמנא ליצלן קוראים אסונות, כל שנות, אם לא יודעים להיזהר, טובים אנשים בים, בארץ, ובקמפים גם קוראים דברים, כן? מסתם יש פה איזה נקודה של תביעה, כן? נמצאים בימים של אבלות, ואתם עכשיו נמצאים בתקופה של וקסיונס, תקופה. הבן שלי הקטן, בן 4, הוא אומר לי כבר לפני חודש, כן, שעוד חודש יגיעו הווקסיונס שלו, לא יודע אפילו מה זה ווקסיונס, כן? אומר, המורה אמרה שביום רביעי זה ווקסיונס, הוא חושב שזה יום חג, כן, הוא חשב שנעשה חגיגה, וזה ביום רביעי, יום רביעי זה היום, אתמול. yo, vacaciones, pensó que era algo. Dije, no, vacaciones después de Tisha B'Av, que es chachalaca, de vacaciones. O Hashash es desde Irúa, vacaciones. Que Zubayá, Zotzarat Trura. Zotzarat Trura. Azma, más se quien la sotiru. Kol davar tzech liot bemidava miskal, ve'im secher, ima iladim betelim babayt lo sinclum, az yaribu benem, ויסתכלו באינטרנט או בווידאו, דברים יותר חמורים, כאילו, אז מה צריכים לעשות? מה שצריכים לעשות תמיד זו ההגדרה שכתוב כאן בגמרא בבא בתרא, להשאיר אמה על אמה. בכל דבר, למשל, אם אתה צריך לשלוח בת לקאמפ, אני שלחתי שתי בנות לקאמפ, שמתי להם גדר, בריכה רק שעה ביום, וזה רק חצי שעה. וזה תמיד, אז אם אדם, עצם העובדה שאתה מונע את עצמו ממשהו בגלל חורבן בית המקדש, זה כבר מפיג את התביעה בשמיים, זה כבר מוריד את הטענה עליו. כשבאים לאדם יש לו בית מפואר, ובאים בשמיים טובים, אומרים, תראה, יש לו זכר לחורבן. אז זה מוריד את הטענה. וכל הנהגה והנהגה, אם אדם ינסה לעשות משהו, להשאיר פינה, זה צריכים להחזיר גם אצל עצמנו, גם אצל האישה בבית, אצל הילדים. כן? אם לא יכולים לעמוד בגזרה, שכל הימים הללו להיות סגורים ומתאבלים, כי גם אנחנו, אין רוב הציבור יכולים לעמוד בזה, אז למעט כמה שיותר בכל דבר. ילד אומר לך, אבא, תקנה לי גלידה, נגיד דוגמה, כן, אם אפשר, תגידו, אחרי תשעה באב נכנסה 10 גלידות, כן? אז הוא מחכה שיגיע, להכניס את העניין של הימים הללו. זה מצד הנקודה של האבלות. ומצד הנקודה של הסכנה, להיזהר בכל מצב של חריג, כי המצב הוא שביר, ככה, שלושת השבועות האלה זה כתר מרירי שולט, זה גם הארץ פתחים גם כן. עכשיו בין השעות האלה השולט לבין חמה לצב, אתם יש המקום, יש התאריך, השעות והמקום, כן? ומסתמה צריך לזהר מכל דבר, לא רק ממכות, כתוב שצריך לזהר מכללות, תמיד צריך לזהר מכללות, כן? לא להוציא דבר, משל אם אומרים לאדם, לילד אומרים לו, אתה טיפול, כן? אז השגגה יוצא מלפני השולט, לא אומרים אתה טיפול, אומרים אתה יכול ליפול, זה מסוכן, כן? תיזהר, זה מסוכן, אבל להגיד לו טיפול זה כמו כללה. אז מסתמה בימים הללו, שזה ימים שהעם ישראל נמצא קורא לפי הישובם, אני תמיד צריך להיזהר גם כמה שיוצא מפיו. רק את הנקודה, כמו בן תורה של חידוש, שרציתי להוסיף, כן? באמת העניין הזה שהמזיקים האלה שולטים בימים הללו, צריך קצת עיון, למה דווקא בימים הללו שולט? סתם בלי הסברה? סתם זה לפי כללים של מזיקים? או שיש לזה של... כן, הנושא הזה של בין המסרים הוא לא מתחיל מחורבן בית המקדש. חורבן בית המקדש ב-17 בתמוז שהובקעה העיר ובוטל התמיד וקרו בו את האסונות שקרו והתחילו לשחוט, כמו שכתוב במדרש, נכנסו הובקעה העיר והתחילו להרוג, היה רסיסטנציה בירושלים עד שהגיעו את המקדש לפוטו, אבל כל יום היו נהרגים אלפי אנשים להגן על בית המקדש במשך רשות בשבועות, כן? הכל זה היה תוצאה. למעשה, הסיפור התחיל מנשתברו הלוחות. נשתברו הלוחות. משה רבנו עלה ביוד ח' תמוז פעם שנייה, הוא אמר לעם ישראל, אתם חטאתם חטאה גדולה, ואתה אעלה לשם אולי אחפרה בעד חטאתכם. כתוב בגמרא במדרש, שבאותם 40 יום עם ישראל היו יושבים בצום ובתפילה, ובבכי ומספד יומם ולילה, כי משה רבנו אמר, אולי אחפרה, אני לא יודע מה יקרה. יש לי 40 יום לנסות לשנות את הגזרה, נגוסיאר לדעודה, כמו שישה, למסע ומתן עם הקב' ברוך הוא. יש בגמרא, במדרש גם כן, ויחל משה, אתמול ראיתי בירקות שמוני של שום, ויחל משה, מה זה ויחל? מלשון חולי, שהחלה את עצמו על עם ישראל. ויחל משה, וכתוב שם בגמרא, שלא ישאיר פינה אחת בשמיים, שלא יתפלל, הוא הלך לפינה הזאת, הפינה הזאת אומרת, לא יודע מאיפה, כתוב את נפה לפני השם, ואנוכי ישבתי בעת, עמדתי בעת, מה השרת? אומר, הוא ניסה את כל הדרכים, ניסה בנפילה, בעמידה, בנפילת אפיים, בקימה, בהשתחוויה, ולכן אנחנו אומרים גם כן, אנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עננו, אומר המשנה ברורה, גם כן, כי כבר התפללנו בעמידה או בישיבה, ונפילת אפיים, כבר אמרנו, מה עוד אפשר לעשות? משה רבנו היה במצב קשה מאוד בעמים ימים האמצעיים, ועם ישראל גם היו מתפללים מלמטה. יש בגמרא, כתוב על הפסוק, והתנפה לפני השם את הימים האחרונים כימים הראשונים, זה שהוא עלה בחודש אלול וירד יום כיפור, אומרת הגמרא, מה הראשונים ברצון? אף אחרונים ברצון. ימי אלול זה ימי רצון. וימי שבועות עד 17 עמוד גם ימי רצון. אבל אמצעים בכעס, ככה לשון הגמרא. הימים האחרונים כראשונים, אבל אמצעים היו בכעס. זאת אומרת, היו 40 יום של, של כעס, על הכתוב ואל זוהם בכל יום זה רגע אחת, מה שבלעם, ולא אבא השם כן, וכאן היו 40 יום של כעס. ו-40 יום של כעס האלה נשארו ביום של שליטת מידת הדין, והייתי עכשיו באיזה ספר, שם גם כן במחשב, הוא אומר ש-40 יום ראשונים, אמצעים ואחרונים, זה כנראה לאברהם יצחק יעקב. אז אברהם זה חסד, יעקב זה תפארת, כן? אבל יצחק זה פחד יצחק, עננו פחד יצחק, 40 יום אמצעים, כן? ומשה רבנו ביקש, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ילך החזקה. כבר ראיתי את ה-120 יום, אני רוצה את, את הכיסא רביעי של דוד המלך, ככה הוא מביא שם בפרשת ויתחנן. על כל פנים, 40 יום אמצעים זה פחד יצחק, זה דין. ודין צריכים לפחד מהדין, ולכן כתב מלבי יש לו יותר כוח. על כל פנים, המוסר שצריך להיות מזה, אם אנחנו בני תורה לא נהיה דוגמה לציבור, איך צריכה להיות ההנהגה, אז מי, על מי אפשר, מי אפשר לדבר בכלל? בתוספת מה שיש את השמחה של הגויים של הכדורגל העולמי, שזה יש פסוק על תשמח ישראל את גיל כגויים. דבר חמור, היה פעם הסיום של הכדורגל העולמי, פעם קרה בתשעה באב, באחד בצהריים של מקסיקו. ביום תשעה באב היה הפינל. לא זוכר את זה בשנת 82 או באיזה שנת 90 זה היה? באיזה שנה? לא, תשעה זה היה פה, לא, אבל לא. זה היה במקום אחר. במקסיקו היה באחד בצהריים, לפי השעות. הכל פנים, הרבנים היינו מאוד בלחץ, למה? זה תשעה באב, יום שעשו ללמוד תורה. לא עובדים, לא אוכלים. כן, כמדומני שזה היה ביום ראשון גם, כי זה גם מי שיוצא לעבוד לא יעבוד. כן, וכבר התפילות נגמרו, השיעורים נגמרו. מה יעשה הבן ולא יחטא? מה יעשה? ממש אין רוב הציבור יכולים לעמוד בה. וכל העולם מדברים על זה, וכל מאות מיליוני אנשים היו תמהים מי ינצח באותו יום, כן? ומצד שני, זה יום של אבלות שעשו להשיח דעת. למה עשו ללמוד תורה? כי עשו להשיח דעת מהאבלות. אז איך אפשר? זה היה קשה מאוד, קשה מאוד. אז הרבנים כאן במקסיקו הלבנו בכל הבתי כנסיות, שיעורים בשעה הזאת, כדי למי שרוצה לעזר במשהו, שיהיה לו, עשו קורסים, עשו וידאו של חובה מתמידה, משהו, לעזור, באמת זה קצת הצליח במידה מסוימת, אבל ב-99% בעולם לא הצליח, כן? למחרת הסיפור הזה, היה אסון בארגנטינה, שהפצצה של הבניין של הקהילה, של העמיה, שנהרגו שם עשרות, 80 וכמה, ופצועים, ו... חורבן נורא, ולמחרת היה מטוס של פנמה שנפל, מטוס מלא יהודים שנחזר מקולון לזה, נשארו אלמנות ויתומים, אני מכיר אותם, את היתומים ואת אלמנות, עם טראומה עד היום יש בעיות רפואיות מהאסון הזה, כן? וזה היה למחרת המונדיאל, הפינל של המונדיאל שהיה ביום תשעה באב. זאת אומרת, יש רמזים בשמיים. הייתה פה רעידת אדמה שלשום, בדרגה גבוהה, אני לא הרגשתי אותה בשעה 2 בלילה. שיש, אה? מתעוררת, תעיף כמה מתקדם, הכי גם מתעוררת. מהרעש של הקירות, בניינים אחד על השני, עשו רעש. שעה 2:20 בלילה, כן? ועכשיו יש, המודה מה שיש עכשיו, יש איזה אורקן. כמו שגם על אורקן? יש איזה אורקן עכשיו שמאיים על כל הקוסטה, כן? אורקן שנמצא בקרוב לברקרוז. כמו שאמר, אלקסה. שלא יודעים בדיוק מה, אם הוא עולה או יורד. הדברים האלה, אני חושב, זה קצת סימן משמיים על הימים החמורים שאנחנו נמצאים, להתעורר קצת ולא, מה אתה אומר?
אני חושבת בגמרא שאני, לפני תרשי סמה, גם ביוצאי
תמוד, היה רגעת אדמה, חמורה. כן, מסתבר שכל הדברים האלה, כתוב המביט לארץ ותרעד, זה סימן שאתה זוכר רוצה לקרוא קצת לסדר, שזה לא ימים רגילים. ברוך השם, הצלחנו וזכינו בשנים האחרונות להחביא גם אצל בלבטים, הרבה בלבטים נמנעים מטיולים בימים הללו. יש כאלה מראש חודש אב, יש כאלה מבין המצרים, ומי שנמצא בקורנבקה, המשפחה נמצאת שם גם כן להגביל את זמן השהות בבריכה, להגיד, הכל זה זכר לחורבן. כל הדברים האלה עושים הגנה, ואם אנחנו נעשה, רוצה לסיים בסיפור אחד, שנחרד בזיכרוני כשהייתי בן 17, הייתי בארץ למדתי, וסיפר לי אברך אחד ארגנטינאי שהוא היה מקורב מאוד לאדון סגל, אני מדבר עכשיו לפני למעלה מ-30 שנה. הוא היה מקורב מאוד לאדון סגל, היה הולך לוועדים שלו, היה כמו רבי שלו, אברך צעיר מארגנטינה שהיה לומד שם. הוא סיפר לי שהוא הלך להתייעץ איתו בימים הללו, הלך להתייעץ איתו לעניין החופש של אחרי פסח, אם ללכת לנתניה או לזה, מצד הצניעות, מצד הזה, מצד הכסף, התייעצות, הוא הרב שלו, אז התחילו לשקול ביניהם, זה כאן מצד זה יותר טוב, וכאן מצד הצניעות יותר טוב, וכאן מצד המחיר, וכאן ככה היו דנים. תוך כדי שדנים, במשך 5 דקות היו דנים, לייעץ אותו, הוא קפץ ככה, הרב נוסע קפץ, רגע, הסחתי דעת דקה אחת מחובה מתמידת. הייתי שקוע בים בזה, והסחתי דעת, כאילו קבל עצמו תקנה שבימים הללו לא להסיח דעת רגע אחד מהמצב של חורבן, ותוך כדי שהוא צריך לייעץ על חופש, אז הוא כבר מדברים על שמחה, מדברים על זה, זה כבר, הוא טבע את עצמו ככה, ואחר כך המשיכו לדבר על אותו נושא, אבל בלי להסיח דעת מחובה מתמידת. שצריכים לנוח, צריכים לנוח. צריכים לדעת שהעניין הזה של 120 יום של משה רבנו, יושב בסתר עליון בצל שדאי לונן. ראיתי עכשיו גם כן צל גימטריה, צל. המזמור הזה משה רבנו אמרו, ככה טוב המדרש. יושב בסתר עליון, הוא שישב בסתר עליון, בצל שדאי לונן, צל יום הוא היה שם, בצל שקאי לונן. צריכים לדעת שה-120 יום האלה זה חטיבה אחת. זה מתחיל משבועות וזה מסתיים ביום כיפור. באמצע יש לזה בין הזמנים קטן שצריכים לנוע קצת בשביל לקבל כוח לאלול. אבל זה לא שהולך להסתיים פה הזמן ולהתחיל עם משהו חלש. אנחנו נמצאים עכשיו ב-40 ימים האמצעים, ומסתם אתם יכולים לשאול, אם זה 40 יום עד בכעס, אז למה אחרי 9 באב כבר אפשר לשמוח וזה? כן, נדבר על זה אחר כך, אבל נראה לי שכבר עברו רוב ימי הכעס. אז זה 40 יום, 21 יום, זה רוב. אז אחרי 21 יום כבר עברו רוב ימי הכעס, אז גם אפשר להוריד כבר את המתח וזה. אבל כל פנים, אנחנו נמצאים עכשיו בחטיבה אחת, כמו שאמרתי בדרשה ב-17 תמוז, אני ממליץ לכל בן תורה להתחיל כבר מעכשיו להוציא את המחזורים של יום כיפור עם הפירושים וללמוד אותם מעכשיו ולכתוב הערות בצד, כי אחר כך מגיע חודש אלול ולא מספיק הזמן. תמיד כל שנה אומר, חבל שלא התחלתי קודם. אני ממליץ מאוד את המחזור בית הכפורת של הרב חמוי, יש שם הרבה הרבה יסודות, הרבה מהפכות ב... מי שלומד את זה הוא נכנס אחרת בכלל לימים נוראים. יש בית אל על צליחות, יש בית דין על ראשונה, ויש בית הכפורת על כיפור. אני לא מאמין שאפשר את שלושתם להספיק, אבל בית הכפורת של כיפור, שאותיות טוב, אותיות מרובעות, יש לי פה כמה דוגמאות. כן, כדאי להתחיל מחר. אני לוקח אותו איתי לחופשים תמיד, כבר כמה שנים, ואני רושם, ועוד לא מספיק. גם עם זה, בכל זאת אני לא מספיק. כל שנה אני מתקדם עוד, וזה משנה את כל הגישה ליום הכיפורים. כל אחד צריך לקחת לעצמו את החשיבות של הימלו ולפרסם את זה בבית ולהכניס את האווירה הזאת, ואם אנחנו בני התורה נקבע לעצמנו את החיזוק הזה, אז בוודאי שזה ישפיע גם על הסביבה מסביב, בזאת השם יתברך, שנוכל להיות, לעבור את הימים האלו בשלום, ושנזכה בזאת השם שיתקיים השנה הזאת, קרה עליי מועד על היום עצמו שתשבע, שיהיה מועד גדול לעם ישראל, אמן.